פרק 82 של הפודקאסט נדלן והשקעות. היום אנחנו קצת, אפילו הרבה עצובים. מלחמת חרבות ברזל גבתה הרבה מאוד קורבנות, וסיפור מאוד מאוד עצוב. הרבה מאוד אנשים נעקרו מהבתים, והיום אנחנו הולכים לדבר על זה קצת. אהלן יריב, מה נשמע?
תשמע, תקופה לא קלה. אתה יודע, אנחנו מדינה שלצערנו עברה הרבה מלחמות, הרבה מבצעים, אבל הדבר הזה שקורה עכשיו הוא בין המטלטלים ביותר, אם לא הכי מטלטל, מה שקרה לנו משחר ההיסטוריה, משווים את זה למלחמת יום כיפור שהייתה בדיוק 50 שנה לפני. לצערי זה פוגש כל אחד ואחת מאיתנו. אתה יודע, אני מדבר עם משקיעים שפתאום, אתה יודע, רואה בפייסבוק או מקבל וואטסאפ, או שמשקיע מתקשר, או חברים, או משפחה שהוא היה במסיבה, או אלה בדיוק חטפו טיל, או כאילו דברים שאתה פשוט מזעזע. לא תקופה לא קלה רגשית עבור אף אחד מהמדינה, אני מתאר לעצמי.
כן, אני חושב שזה ממש פוגש כל בית ובית בישראל. אין מישהו שלא מכיר מישהו שנפצע, נחטף, כאילו זה, אין לזה שחר וזה מוריד, זה מטלטל, זה גם פוגע, זה משתק, אני חושב שזה גם משתק את הרבה אנשים בכלל בשבוע הראשון, שמכלל לא היו מסוגלים לעבוד, היו משותקים, היו מחוברים לטלוויזיה, ופשוט משותקים.
כן, תראה, זה נורא, באיזשהו מקום מזכיר להרבה מאיתנו גם את מה שהיה פה בקורונה. אומנם בקורונה הרחובות היו גם יותר בידודים, ופחות ראית אנשים, אבל מבחינת יש מדד מצב רוח או משהו כזה, הוא נמצא ממש בשפל, תקופה שמאוד מאוד מזכירה את ממש מה שהיה פה לפני כמה שנים עם הקורונה.
זהו, בקורונה, אבל לא הייתה כתובת. הווירוס הזה הוא לא כתובת.
בדיוק.
פה יש כתובת.
גם באיזשהו מקום, אתה יודע, עצם זה ש, אתה יודע, זה קרה בכל העולם. אז כאילו ראית מצב דומה באנגליה, בארצות הברית.
אפילו כן, באיטליה, ספרד, וכל המדינות.
בדיוק, איטליה, ספרד, מדינות אירופה.
יותר גרוע, זה שאומרים, כן.
בדיוק. פה זה כאילו משהו שקרה לנו, אנחנו, שוב, אנחנו לא פודקאסט פוליטי, ולא באנו לדבר על פוליטיקה, באנו לדבר על כמה שאפשר על ההשפעות הכלכליות של הדבר הזה, אבל פה, כן, זה משהו שקרה לנו, כי אנחנו יהודים / ישראלים, ולכן זה הטוויסט בניגוד לקורונה, אבל מבחינת ההשפעה על העסקים והכל, ותכף נדבר גם על הנדלן, זה די זהה.
כן, אני חושב שכן, אנשים בעצם לא רוצים לעשות שום פעולה כלכלית, ו זהו, אז זה מפנה אותי בעצם לשאלה הראשונה. אתה מרגיש גם שאנשים שואלים אותך, אוקיי, אז מה, כאילו, בוא נגיד מישהו בטוח מבחינת המשפחה שלו, הקרובה, אז אחרי זה הוא מתחיל להסתכל כלכלית, מה יקרה לי?
נכון.
אתה פוגש את זה?
תראה, החיים הם חזקים לצערנו ולשמחתנו, חזקים מהכל. ובסופו של דבר, אתה יודע, אתה יכול להיכנס נורא דיכאון ולשקוע בזה, ואתה יודע, לראות את החדשות, לפתוח את החדשות, ואתה יודע מה, גם אם אתה מתנתק מהחדשות, אתה לא מתנתק מזה, כי זה מגיע אליך לנייד. וכולם חברים בקבוצות וואטסאפ ושולחים, והיום כל דבר כזה שקורה, אתה ישר הופך להיות ויראלי. אנחנו מקליטים את הפרק הזה שלפני יומיים היה את הסיפור עם הבית חולים שהפציצו, זה היה אתמול, שלשום בערב, כן. והפציצו בבית חולים, וזה,
זהו, שזה, נגיד שזה טיל של ג'יהאד איסלאמי שפגע.
כן, כן, ברור, ברור. אבל אתה יודע, פתאום הפייק ניוז, אני נותן זה כדוגמה, אתה יודע, דיברו על זה בהתחלה, שזה אנחנו. והפייק ניוז הזה שמתפשט, בסוף מתברר שזה באמת כמו שאתה אומר, אפילו בעולם זה כבר הספיק להגיע, שזה כביכול אנחנו, אבל זה לא, אבל הדברים האלה גורמים לנו לראות את כל החטופים ואת כל הילדים ואת כל התיאורים והכל מגיע אלינו לוואטסאפ, פשוט גורמים לנו מבחינה נפשית לאיזשהו תדר שהוא מאוד מאוד שלילי, שאני חושב שצריכים לנסות עם כל הקושי ועם הכל, איך אנחנו לאט לאט מרימים את עצמנו ולא שוקעים בזה.
טוב, ככל שזה הפגיעה רחוקה מאיתנו גם.
בדיוק.
אם זה משפחה מאוד קרובה, זה כמעט בלתי אפשרי.
נכון, נכון. ככל שזה קרוב אליך, אז ייקח לך הרבה יותר זמן, אני מניח, להתאושש מזה. אבל כן, אין ספק שמה שאתה אומר בהתחלה זה משפיע, וזה משפיע על כולם. זה משפיע על כולנו גם, עזוב רגע גם את הרגשית, שזה משפיע על כולנו כלכלית. אתה יודע, כולנו בעלי עסקים, כולנו...
הרבה מאיתנו, לא יודע אם כולנו.
מה?
כאילו, לא, אתה אומר בעלי עסקים.
כן, הרבה מאיתנו בעלי עסקים, הרבה מאיתנו שכירים, של בעלי עסקים, ואתה יודע, זה משפיע. אתה רואה מקומות סגורים בערב, אנשים פחות מרוויחים, אנשים יצאו לחל"ת, הפגיעה הנפשית היא, אין ספק, היא הפגיעה המשמעותית ביותר, אבל יש גם פגיעה שהיא פגיעה כלכלית, ועל זה בעצם נדבר.
כן, אז רגע, אז קודם כל מה אתה רואה בשטח? זה עוצר את העסקאות שכבר התבשלו? מה קורה?
אז ככה, תראה, בוא נדבר כאילו מהיום, כאילו, ואז נלך אפילו לשחר ההיסטוריה, כי הכנו נתונים.
כן, כן, אבל קודם רגע, השאלה הספציפית. דברים שהיו והתבשלו, אז אנשים אמרו, רגע, עצור, אני לא עושה כלום.
אז כן, תראה, יש את אלה שאומרים, תראה, אני... מצאתי דירה, אני בטיוטות, אני לא יכול לצאת מהזה, אז אפילו לא, הם אפילו לא חושבים, אבל הם שואלים, מה יהיה עם מחירי הנדלן? אין יום שלא שואלים, פחות 5-10 אנשים ששואלים אותי, מה אתה אומר? גם כאלה שקנו דירות פעם, לפני שנה ולפני שנתיים שהם שואלים.
אז הנה, אנשים מאוד מוטרדים, אחרי שהם סייף.
כן, זה...
אחרי שהם סייף, הם הולכים וקנו את המזון ואוכל.
כי אתה יודע, כסף זה חלק מה... אתה יודע, אנחנו חיים בעולם חומרי. הרגשי הוא מאוד מאוד חשוב, אבל החומרי הוא גם מאוד מאוד חשוב לאנשים, לראות איך הם גומרים את החודש, איך הם, יש להם כסף לאכול, לשתות, לאלה שמשקיעים, להמשיך להשקיע, ואיך הם מתפתחים מעבר לזה.
הם רוצים לראות שהדיירים שלהם גם יכולים לשלם את השכירות, לא?
בדיוק, ו... אז ככה, הרבה מהאנשים שקנו דירות שואלים איך זה ישפיע על מחירי הנדלן, תכף נדבר על זה. כאלה שהם חתמו עכשיו חוזה, אז אפשר לשנות את זה, אבל הם טיפה יותר חוששים.
ואתה מרגיש שהם בלחץ מי שחתם חוזה?
כן, אני מרגיש שכולם בלחץ.
רגע, ומה הם אומרים? אולי אני לא אמצא סוחר כאילו בגלל המלחמה?
כן, האם זה ישפיע, האם זה יביא סוחר או לא יביא סוחר, וזה משפיע. זה באמת משפיע.
כי אנשים לא רוצים פשוט להיכנס לדיר, לא רוצים
אנשים
כלום.
לא עושים שינויים משמעותיים. תחשוב, אתה קודם רוצה לשמור על הביטחון שלך.
אתה קונה אוכל, מים, תרופות, זה מה שאתה
חושב. בדיוק, אתה פחות חושב רגע איך אני סוחר דירה טובה יותר, איך אני משדרג את הדירה, דרך אגב, גם לקנייה, גם להשכרה. אנחנו עובדים המון עם עולים חדשים, אז יש פחות עולים חדשים. יש פחות חיילים... שמגיעים
כי הם עכשיו במלחמה
הם מגיעים ישר למלחמה הם לא מגיעים
אז הם אומרים אני בדיוק אני אזכור עוד חודש הכל ייגמר ואני מתאמין בצבא
אז גם בעלי הדירות בלחץ מי שכבר קנה אלה שקנו דירות מן הסתם כן ואלה שעמדו לפני חוזה אז נניח מתוך 10 אנשים 8 ימשיכו כרגיל עם חשש חשש ביטחוני קיומי מעבר לחששות הרגילים שאתה קונה דירה ועוד איזה ככה שני אנשים שיודיעו תשמע בוא נחכה עד יעבור זעם
אבל אמרת שהם כבר
לא, מי שלא חתם
ברור.
מתוך 10 אנשים
שלא חקרו. אז כל אחד רוצה להקפיץ.
8 ימשיכו, 2 יגידו לי, תשמע, בואו נחכה עד יעבור זעם, וביטלו חוזה. יש לי באמת 2 אנשים.
ביטלו חוזה?
ביטלו, כן, אמרו, לא, ביטלו חתימה. אמרו, לא, בואו, אנחנו
וואלה, נחכים. וואלה, ולא יכולים לתבוע אותם? סתם
לא, לא, גם אם, קודם כל, בררתי גם על זה אתמול, חיפשתי בגוגל. אז אם אתה מבטל חוזה, כי לא בא לך ולא אין לך... לא יודע מה, פתאום גילית שאין לך כסף או דברים כאלה, כן, אפשר...
אז זה נקרא
ניהול מסע ומתן בחוסר תום לב. אבל יש פה מקרה קיצון שאף בית משפט לא יבוא ויגיד, תשמע, היית בטיוטות, לא חתמת חוזה, אז אנחנו טובים אותך. אנשים יודעים שזה... אגב, יש לנו מקרה גם הפוך. יש לנו מקרה שמוכר, שביטל לנו את החתימה. לא רק משקיעים, גם מוכרים עצמם. אתה יודע, זו תקופה של אי-ודאות.
זאת אומרת, זה איזושהי סיבה, עוד פעם, מאוד מאוד מהותית של כוח עליון, שלא תלויה ב, לא במוכר ולא בקונה, ו...
נכון.
כנראה שבית המשפט יקבל אותה, אלא אם...
כל צד שביטל עסקה לפני חתימה, כנראה בית משפט יגיע למסקנה שהייתה לו סיבה.
אוקיי, אז אתה אומר, כן, אז הכל נעצר, הכל כפור?
הכל נעצר.
אנשים חוששים ל...
לשמחתנו, בנקים...
עם כל הצער, מה ש... אפשר לשמוח, כאילו...
כן, ברור, ברור. אנחנו עכשיו מדברים רק על הפן הכלכלי, כמובן, בשיא הרגישות, אבל באיזשהו מקום, לשמחתנו, הבנקים כן, אתה יודע, קשובים לרכשי העם והלקוחות, והם כן יצאו בכל מיני הטבות, אני חושב, אני רוצה להאמין שזה סנונית ראשונה, ובהמשך אולי יתנו הטבות נוספות, אבל בנקים כבר נותנים הטבות, כמו שהיה בקורונה. המדינה, לא ראיתי עדיין שנותנים איזשהו משהו יותר מדי משמעותי, אבל שוב, אנחנו 12 יום, אחרי היום שבת...
שאנחנו מקליטים 12.
לא, בדיוק. אנחנו 12 יום אחרי השבת הנורא הזאת שהייתה, ויכול להיות שזה עוד יגיע מהצד של המדינה. אבל בנקים, אפשר היום ללכת לבנק, לבקש דחייה של משכנתה לשלושה חודשים.
כן, אבל יש לזה איזושהי מחיר. אם אתם לא מהעוטף, אז יש לזה עלות של, כמו בקורונה.
כן, אתה משלם כאילו את ה... אתה משלם את הריבית. אתה לא משלם את ה... את הקרן בריבית. אוקיי? נניח לקחת משכנתה...
כן, אתה יכול גרס מלא, גרס חלקית, עלו אם אתה לוקח.
לא, כן. נניח עכשיו לקחת משכנתה וההחזר הוא 2,500 שקל בחודש, שמורכב נניח סתם 1,800 קרן, 700 ריבית, אז במהלך השלושה חודשים הקרובים אתה תשלם רק 700 שקל מדי חודש במשך שלושה חודשים, וה-1,800 של
כן, הזה... כן, אני אומר, אבל יש גם גרייס מלא, אתה יכול גם קרן וגם ריבית להקפיא.
אוקיי, כן, כן. אוקיי, יש פה כל מיני... הכנתי לי לפני הזה, כל מיני הטבות... של כל מיני...
כן, רק תתקרבתי פה למיקרופון. אוקיי. כן, אני... זהו, אני יכול להגיד לך כבר הדברים שראיתי. מה שאני ראיתי שבנק מזרחי תפחות, הוא אמר לכל תושבי העוטף, אני לא יודע בדיוק כמה קילומטרים, שהוא משלם להם את התשלום משכנתה של החודש הקרוב. להכל, הכל. קרן וריבית, הוא מוכה להם על התשלום הזה, שזה... אני מניח מיליוני או אפילו עשרות מיליוני
שקלים. כן, אז הנה, תראה, יש פה הכנתי ממש, זה, חלק מהדברים הם גם לא קשורים אלינו, אבל בכל זאת, כך שאנשים ידעו בנקודות, לא זה. אז קודם כל יש סיוע ופיצויים לתושבי העוטף, דחיית משכנתאות וגם דחיית הלוואות, דרך אגב, זה גם על הלוואות, זה לא רק על משכנתאות, דחייה בהגשת הדוחות.
כן, אבל על כל הדחייה הזאת, אתה צריך, ההחזרים שלך אחר כך יעלו.
כן, צריך לקחת את זה
בחשבון. זה לא מתנה.
נכון. עוד דבר...
אבל, ההטבה של מזרחי היא הטבה של חודש משכנתה, כאילו מתנה. זה כן מתנה.
אוקיי. דחיית משכנתה, דחייה בהגשת דוחות לעסקים, הקלות במקדמות של ביטוח לאומי לעצמאים, תגמולי ביטוח לאומי למגויסי מילואים, סיוע ופיצועים לנפגעי פעולות איבה. חשוב מאוד, אני לא רוצה להיכנס מה כל בנק נותן ולא נותן וכאלה, בשביל לא באמת... לבלבל על דברים שאנחנו לא זה, וגם מכיוון שזה מאוד נזיל, מה שכן שווה מאוד מאוד לעשות, זה אף בנק לא ייצור איתך קשר ויגיד לך, תשמע, אתה יכול לעשות ככה וככה, אז בוא תעשה את זה. אתה צריך ליצור קשר עם הבנק.
תהיו בקשר עם הבנקאי שלך.
בדיוק. אז ממש, הנה, יש פה את ה... אפשר להתקשר למוקדים של הבנקים, בנק הפועלים, כוכבית 2407, בנק לאומי, כוכבית 3200, בנק דיסקונט, כוכבית 2009, מזרחי, כוכבית 8860, בינלאומי, כוכבית 3533, בנק ירושלים, כוכבית 5727, בנק מרקנטיל, כוכבית 3477, או פשוט ליצור קשר עם הסניף והכל, ולברר מה הבנק הספציפי שלכם נותן לכם.
כן, אז קודם כל כן, תתקשרו לבנקאי שלכם, תראו מה אתם יכולים לקבל.
בדיוק.
גם אולי יש לכם פטור ממסגרת, בריבית על מסגרת העובר ושב. תראו... או אם אתם משלמים בטעות איזה שהם עמלות, זה הזמן לבטל אותם. להגיד, קשה לי.
נכון.
ואז בדיוק, יש לפחות...
אני יכול להגיד לך, דיברנו על זה לפני שעשינו את הפודקאסט, שהייתי היום במס הכנסה.
אמרתי לך, כן.
למה הלכת?
אני כעצמאי, אני לא הולך בכלל.
כן.
מטפלים לי בזה.
אז הלכתי כדי... היה לי חוב במס הכנסה של ה... של הדוח האחרון, שיצא מס הכנסה מאוד מאוד גבוה, ופשוט... בלי להתחנן ובלי יותר מדי, אתה יכול לפרוס את זה בלי ריבית, בלי הצמדה, בלי כלום, למשך 8, 9, 10 חודשים, את כל תשלומי המס, המקדמות לעובדים, כן, הכל, הכל.
וואלה.
אז זה גם, זה לגבי זה.
טוב, ו...
אז בוא... על ההשפעה בנדלן?
כן, אנחנו רוצים עכשיו להיכנס לכל הנושא של איך מבצעים, איך מלחמות, מבצעים, משפיעים, אז דווקא יש לך הפתעה, למשל, שאירוע כמו מלחמת יום כיפור, שאפשר להשוות מה שקורה היום למלחמת יום כיפור, זה מביא גם לזעזוע במחירי הנדלן, זעזוע שלילי למשל.
נכון. אז תראה, טוב, קודם כל, סליחה שאני מסתכל על הטלפון, פשוט כתבתי את הכל ככה לפני, כדי שנבוא באמת מסודרים ונביא...
אני מוכה לך.
נתונים כן. אמיתיים ואותנטיים. אז ככה, אם אני רגע אסכם את הכל, בסופו של דבר, אחרי כל המלחמות והמבצעים, מחירי הנדלן עלו.
טווח ארוך אתה מדבר.
בטווח הארוך.
אז, אם בטווח... מי שמודאג ברמה הכלכלית של מה יקרה, והוא ממש בדיכאון, אז אם הוא לא חייב, לא צריך לעשות פעולות מהירות, ולא לעשות...
לא נכון, לא לחשוב ש... כן. אני אגיד לך כזה דבר, תראה. אתה יודע, שוק המניות, אנחנו הרבה פעמים עושים פה השוואה בין שוק המניות, בין שוק ההון לבין שוק הנדלן. אז תראה, שוק המניות, המניות מגיבות מאוד מאוד מהר למלחמות ולכל מיני דברים נקודתיים שקורים לנו. אתה יודע, לא סתם בזמנו דן חלוץ, לפני שהוא פתח במלחמה, הדבר הראשון שהוא עשה, ועל זה אני לא מוציא פה דיבה,
זה היה ידוע. זה אחת השטויות שהיו.
הוא מכר את תיק המניות שלו.
אבל דווקא אחרי מלחמת לבנון זה עלה בסוף.
נכון, אחרי המלחמה זה, אבל ישר אחרי שיש מלחמה, תיק המניות יורד. לא רק זה, יש עוד השפעה נוספת ששער הדולר עולה. נדבר גם תכף על זה. אבל בכל מקרה, שוק המניות מגיב מאוד מאוד מהר באותו רגע. להתפתחויות ביטחוניות. שוק הנדלן לא ככה. זה לא דירה עכשיו עולה מיליון שקל, פתחו חזית בלבנון, 900. זה לא עובד בצורה הזאת, אוקיי? אז זה הדבר הראשון. מרכיב נוסף שצריך לקחת בחשבון, זה שער הדולר. בסדר? שער הדולר הגיע ל-4 שקלים. בסדר? זה משהו...
איך זה משפיע למשל?
זה משפיע כי קודם כל יש משכנתאות שהן דולריות.
לא, אבל
שהן
לא.
שהן צמודות לדולר.
חלק קטן, בוא.
נכון, אבל זה משפיע על הכל. כי הרי היבואנים שלנו, היבואנים, למה זה שער הדולר הוא מאוד מאוד חשוב לכלכלה? היבואנים שלנו, כל המוצרים, כל
החומרי...
המיקרופונים, הטלפונים, כל דבר שאנחנו טוב, פה...
מזל שקניתי לפני.
כן. כל הדברים שאנחנו צורכים, הם מגיעים מחול. ואם משהו נמכר נניח ב-$1,000, ו-$1,000 זה 3,500 שקל, ופתאום $1,000 זה 4,000 שקל, המחיר שם לא השתנה, אבל המחיר פה השתנה, אז זה מעלה לנו את המחירים. ומעלה לנו את המחירים, זה גורם לאינפלציה. אז הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים, והם מאוד מאוד קשורים אחד לשני. כרגע שער הדולר הוא מעל 4 שקלים, שזה מטורף. לא היה לנו את זה כבר המון המון.
היינו ב-3.1 לפני...
כן.
כמעט 3-1, שנה וחצי, שנה
כן,
אולי קצת
כן.
יותר.
כן, אז שער הדולר מאוד מאוד גבוה. עוד דבר, תראה, הרי גם לפני המלחמה ניסו להילחם באינפלציה ועל הדרך במחירי הנדלן על ידי העלאת הריבית. זה נראה לנו כבר כל כך רחוק, כי עברנו כל כך הרבה מאז, אבל הריבית פה הגיעה לממדים באמת באמת גבוהים. כנראה מדברים על זה שיורידו את הריבית, אבל זה יקר לכולם את המשכנתא. וברגע שזה מייקר את המשכנתא, זה מקרר את שוק הנדלן. ואם זה מקרר את שוק הנדלן, אז שוק הנדלן או שהוא קופה או שיש ירידות מחירים. אוקיי? וכבר יש ירידות מחירים בתל אביב.
כן, אבל הירידות מחירים בתל אביב היו גם לפני המלחמה.
כן, כן, אני מדבר. דיברתי כן, על, כן. על הריבית. אם המלחמה בכלל זה משהו שלא תורם לעליית המחירים, וזה יכול לגרום לאיזושהי ירידה מסוימת, כמובן ייקח זמן.
מצד שני, אבל לצערנו יש גם עוד השפעה נוספת, שלצערנו הרב שרפו, מחקו והרסו הרבה מאוד משפחות, וגם הם לא בטוח שהם רוצות לחזור לשובים שמהם הם פונו. חלקם נגיד אולי לא יחזרו. והם יצטרכו, הם יחפשו מקום אחר.
נכון. אז תראה, אתה יודע, אני אתן לך נתון של עיר אחת מאוד מאוד ספציפית שאתה מדבר עליה.
אשקלון אפילו.
שמחירי הנדלן שם טסו. אתה יכול לתת לי עיר כזאת שעלתה כמעט בפי 10?
מה, כאילו לפני כל...
בעשור האחרון.
סדרות?
כן. אתה יודע שסדרות...
עכשיו אבל זה יתחזור אחורה כנראה.
העיר סדרות, המחירים היו בסביבות 150, 210 אלף, הגזמתי פי 10, אולי זה על ההון העצמי, אבל פי 5, פי 6. בעשור, עשור וחצי האחרונים, וזו עיר שחטפה בין הכי הרבה טילים בארץ, והמחירים רק ממשיכים לעלות, תראה איזה אבסורד.
כן, יכול להיות שעכשיו, אבל בטווח הזה אנשים... עוד פעם, מה שאני שמעתי האמת ברדיו לפני שבאתי לפה, אנשים אומרים, טוב, אני רוצה לעזוב, מי יקנה ממני, מי יקנה ממני בכלל את הבית?
כן, כרגע לא. אבל לאנשים יש זיכרון בטווח
אז,
קצר.
אז גם אם מאזין לנו אנשים תושבי סדרות, אם מס רכוש משקם לכם את הבית...
מה זה אם? ברור שכן. גם יש ביטוח והכל.
אז לא, אני לא סומך כן, על המדינה
כן.
בכלל.
יש ביטוח, יש הכל.
אני לא סומך על ה... מה שעצוב פה באמת, שאנחנו... הרבה אנשים גם גילו שהם לא יכולים בכלל לסמוך על המדינה, קודם כל, לא בביטחון.
כן.
ולא שהמדינה גם תדאג להם כלכלית, אם קרה להם אסון שהוא, זה... אסון של, שהוא לא תלוי ב... שהוא ביטחוני נגיד.
זה, אנחנו מדברים על זה המון בפרקים שלנו, שאנחנו צריכים לדאוג צריכים... לעצמנו.
אבל הנה, זה, זה הכי מוכיח את עצמו.
כן, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, אף אחד אחר לא ידאג לנו. אבל בגדול, אם נחזור רגע למחירי הנדלן, אז המחירים תמיד עולים. אוקיי, דרך אגב, היו 4 שנים שהמחירים לא עלו בהם. תכף אני אדבר עליהם. אבל בגדול, המחירים תמיד עולים.
כן,
אם למישהו יש איזושהי הרגשה שבוא נחכה עוד חצי שנה, שנה, המחירים יהיו יותר נמוכים.
כאילו, המסקנה היא יותר נכונה שאתה לא יכולים לתזמן את השוק. בוא נגיד את זה ככה.
כן.
אבל יכול להיות שאחרי המלחמה הזאת תהיה איזושהי ירידה כמה חודשים. תהיה ירידה.
תראה, זה נורא תלוי בכמה זמן הלחימה תימשך, וגם עד כמה יהיו לנו...
עכשיו האי-ודאות מאוד מאוד גבוהה.
בדיוק. וגם כמה אבדות, כי באמת יש את המדד מצב רוח הזה, שככל שהוא יהיה בשפל, אז כן, אנשים לא יעשו עסקאות. אוקיי?
כן, אז ככל שהמלחמה תתארך ו... בואו נקווה שכל החיילים שלנו יחזרו הביתה.
אתה רוצה לדעת את הנתונים?
מה?
מפעם?
מה, מה
קרה? אחרי המלחמות?
נו, יאללה.
כן? אז בוא תראה...
אמרתי לך, תתחיל מיום כיפור.
אוקיי, אז ככה. אז בשנת 1967.
רגע, 67 זה 6 ימים.
מה זה? נכון, יפה. אתה...
שמע, אני קצת טוב בהיסטוריה.
יפה.
אבל בששת הימים, הנה, בוא נרים את המורל. זה היה ניצחון מוחץ, אגב.
נכון.
תקשיב, אני זוכר, כי פעם עשית איזה עבודה, הייתי תלמיד טוב.
אוקיי.
תקפנו אותם ב... אנחנו פתחנו במלחמה.
כן.
הרסנו את כל חילות האוויר של הצבאות ערב, כן. כשהמטוסים היו על הקרקע. ואז יצרנו לעצמנו עליונות אווירית, וככה ניצחנו למעשה.
אוקיי.
שזה מדהים. שהיום אנחנו לא, אין לנו הפתעות כאלה. אנחנו כמעט ולא תוקפים, אנחנו לא יוזמים. אוקיי. אבל טוב, נו.
אז מתי נגמרה המלחמה?
ששת הימים? שישה ימים, נו.
לא, מתי נגמרה? מתי זה היה? באיזה שנה?
זה משהו שישי ביוני 67?
אוקיי, אז תסתכל.
נו.
אוקיי. אז השנים שלאחר מלחמת ששת הימים, בסדר? חמישי ביוני עד עשירי ביוני 67,
התאפיינו... ראית חדרתי? יפה, יפה, כן. ולא הסתכלתי.
כן, יפה. התאפיינו בעליות מחירים, אוקיי? מחירי הנדלן עלו בשיעור מזרי של 0.4% בהשוואה לשנת 1966. אוקיי, חכה. בשנים שלאחר מלחמת ששת הימים, הייתה פה אופוריה מטורפת. דרך אגב, אותו דבר קרה לנו גם בסוף הקורונה, שהיינו באופוריה ומחירי הנדלן טסו. אותו דבר קרה פה. ודרך אגב, אם יהיה לנו איזושהי תמונת ניצחון, שאנשים ירגישו שאנחנו מנצחים...
כן, אבל זה ניצחון מהול בעצב מאוד...
אין ספק, אין מלחמה, תשמע
שם. אני לא חושב שיש משהו שיכול להמתיק את זה.
אתה צודק.
לא, אבל תלוי, בששת הימים כמעט ולא נפגענו.
נכון, אבל תכף תראה גם יום כיפור והכל, ונדבר פה על עוד מלחמות.
אחרי יום כיפור, היה פה דיכאון אמים.
אוקיי, יפה. אז תכף, רגע, רגע, בוא לא נקפוץ. תראי כמה מלחמות עוד יש לנו לעבור, חכה. מחירי הנדלן בשנת 68, מחירי הנדלן עלו ב6% בשנה, אתה קולט? וב-69, תקשיב טוב. מחירי הנדלן זינקו ב-14% ושנה אחרי ב-17.5%. אוקיי? סך הכל, אחרי, עד מלחמת יום כיפור, היו עליות מחירים של 26% אחרי המלחמה.
ואז הריבית לא הייתה נמוכה ולא סיפורים ולא...
האינפלציה הייתה נמוכה.
אוקיי, אוקיי. ואז מגיע לנו השבר הגדול של יום כיפור, והמחירים...
יפה. איזה שנה?
73.
73, יפה. אני באמת בוחן אותך, זה בסדר?
זה גם היה באוקטובר. רגע, שישי באוקטובר, לדעתי.
מה זה?
שישי באוקטובר, נכון?
זה היה... כן. רגע, לא, לא כתוב פה, לא רשמתי
להצמיד. נדמה לי, זה באוקטובר, השאלה אם זה בשישי, אבל אוקיי.
אוקיי.
וזה גם היה יום שבת. זה גם היה יום שבת.
הכלכלה הייתה במשבר...
בדיוק 50 שנה, לפני 50 שנה.
היה משבר עמוק באמת.
היה אינפלציה, הנפט זינק.
יפה, שיעור האינפלציה היה 56%.
זה היה ברמה של, היית הולך לסופר, אנשים אומרים, יום אחרי כבר... האקדח מחירים היו מדפיסים אותם את המחירים וכל המשתנה.
ממש, בדיוק. אוקיי.
אגב, גם עכשיו צפויה אינפלציה.
טוב. אז ככה, בשנת 74, אוקיי, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זינקו מחירי הדירות, תקשיב טוב, ב-38%.
איזה שנה עוד פעם?
כן. לפי הלשכה, אני יודע, בשנת 1974.
המחירים זינקו, אתה אומר.
כן. 38%. אחר מכן הייתה...
זה בגלל שהייתה אינפלציה. אז הנדלן מגן מפני אינפלציה.
נכון. טוב, אם אני אגיד לך מה היה בשנים שאחרי, אתה תהיה בשוק. אז תקשיב. 38%. בשנת 1975 עלו המחירים ב-28%. 76 ב-11%. ובשנת 1977 ב-10%.
אז מה זה אומר שהנדלן מגן מפני אינפלציה?
לסיכום כאילו על הזה, אחרי מלחמת יום כיפור, מחירי הנדלן טסו.
וואלה.
טסו. כן. תשמע, אנחנו כרגע מקליטים תוך כדי אבל, אבל לצערנו, אולי גם לשמחתנו, כי אנחנו עם אופטימי, אנשים... נוטים עם הזמן לשכוח ולחזור לפעילות כמו שצריך, ולא לסרוע בדיכאון. מה הבא אחר כך?
מלחמת לבנון הראשונה.
בוא נתקשיב. אתה לפעמים מעדכן את ויקיפדיה, לא? אתה מעדכן שם את גוגל?
משתדל. טוב. כמה שעצוב אפשר.
נכון. איזה שנים?
83?
82, 85.
אה, 82, נכון, נכון.
נכון, ואני מזכיר לך שהיה גם את סברה ושתילה.
כן, סברה ושתילה זה לא פגיעה שלנו.
לא משנה, אבל זה עדיין השפיע, כן? תוך כדי המלחמה. עדיין השפיע, ועדות
חקירה. אריק שרון גם היה שר ביטחון?
לא, הוא לא היה שר ביטחון. איך קוראים לו? דיין, לדעתי, היה שר הביטחון. הוא היה איזה מפקד אוגדה או משהו כזה.
אה, אוקיי.
טוב, אז ככה. בוא נחזור רגע למחירי הנדלן. בשנת 1986, מחירי הנדלן עלו ב... כמה אתה חושב?
10%?
28% בתום המלחמה.
זאת אומרת, תחמו את 1982 עד 1985. Okay.
כן, בשנת 1986 עלו מחירי הנדלן ב-28% בהשוואה ל-85. ב-1987, שפרצה האינתיפאדה הראשונה, תראה, אנחנו פשוט נעים בין מלחמות.
אינתיפאדה, כן, אבל לא מגדירים אותה כמלחמה.
נכון, אבל מחירי הנדלן עלו ב-16%. בשנת 1988 עלו מחירי הנדלן ב-18.5%, וזה עוד לפני שהתחילה הצמיחה. בשנת 1989 מחירי הנדלן עלו באותה שנה ב-35%.
אוקיי? אז אתה אומר בסוף המלחמות הן מביאות לעלייה במחירי הנדלן.
כן. תראה, תוך כדי המלחמה... כנראה אם המלחמה תימשך זמן רב, אז כן, יהיה כיפאון, אולי המחירים ירדו בקטנה, בטח במרכז.
עכשיו גם אומרים שלא בונים במלחמה הזאת, כי כל
העובדים
הפלסטינאים, העזתים לא מגיעים.
בדיוק, בדיוק, כי עכשיו...
ויותר מזה, הפועלים הזרים בורחים.
נכון, לא בונים.
הם בורחים, תקשיב, אתה לא יודע מה קורה.
נכון.
אני שומע, כל אלה שבעוטף, כל התאילנדים ברחו. הסינים והתאילנדים לא אותו דבר. אבל הכי קריטי בענף הבנייה זה סינים. ובטוח שלא יותר עובדים סינים רוצים להגיע. כנראה שיותר רוצים לעזוב, בוא נגיד כך.
תראה, עכשיו יש גם סגר בשטחים, ובינינו מי האנשים שבונים.
אז ענף הבנייה שלנו...
זה לא יהודים, ישראלים, כמוני וכמוך, זה כל... בדיוק, זה הם, וכרגע לא בונים.
אז זאת אומרת, אנחנו מגיעים פה למסקנה שהמצב...
יהיה פה משבר שאין התחלות בנייה.
גם אין התחלות בנייה, וגם... אז איפשהו...
וגם יהיה מצב רוח... וגם מספיק שיורידו טיפה את הריבית.
זהו, אני חושב שזו טעות, לא יורידו את הריבית. אני יכול להסביר לך גם למה.
אוקיי, אני לא רוצה להתנבא, אם יורידו או יעלו את
הריבית. אני אגיד לך למה, אבל אם יש אינפלציה...
אומרים דווקא דרך אגב שיורידו.
לא, אבל זה לא הגיוני.
אז שלא תגיד פה משהו שזה...
אני לא אגיד, טוב, תבחנו אותי. אבל האינפלציה הולכת לעלות, הדולר זינק.
כן.
האינפלציה תעלה. אתה לא מוריד ריבית כשיש אינפלציה יותר גבוהה. לא הגיוני.
כן. אוקיי.
נכון שאתה רוצה לתת עזרה וצמיחה, אבל... זה שקר.
כן.
אתה בסוף תדפוק אותם במחירים יותר גבוהים.
אוקיי. יאללה, בוא נקפוץ למלחמה הבאה.
יאללה.
מה היא?
מלחמת לבנון השנייה? לא?
לא. מלחמת המפרץ.
מלחמת... טוב, זה...
למה?
בקטנה, כאילו.
בקטנה? ערפו כאילו... לפה גרדים. ואז קראו לזה
לא
גרדים, איך קראו
סקדים.
לזה? סקדים. סקדים,
סקדים. כן, אתה יודע, נפלה במסעדה לא רחוק, אז לא היה לנו כיפת ברזל.
לא.
נפל במסעדה...
אבל אתה יודע שלא היה אפילו הרוג אחד? כל
בטוח?
כן. כל הזה, וואלה. אפילו אחד לא נהרג, עם כל הטילים שהפכו.
זהו, זה סדאם חוסן.
נכון, עיראק.
זה, לא, הפחד הגדול היה שהוא יזרוק לנו משהו כימי.
כימי.
אני זוכר, היינו בתוך החדרים, בתוך ילדים קטנים.
עם
המסכות.
מסכות אבח.
כן, אנשים, הדור של היום לא יודע על מה אנחנו מדברים.
כן.
עם המסכות, היה אחד עם הברדלס, מפוח. זה היה כאילו, אפשר לצחוק על מלחמות. כן, זה היה ממש, לא, ותשים את המסכה וחדר האטום.
אבל תחשוב, זה היה סדרה כמו סוף העולם, ותראה איפה אנחנו...
לא, אבל סוף העולם, אבל אנשים לא נהרגו כמו עכשיו.
לא, לא נהרגו. לא נהרגו.
זה היה, כן, זה היה סדאם חוסן.
כן? אז תשמע, בוא נחזור רגע למחירים. בשנת 1990, מחירי הנדלן זינקו ב-34% ועוד 30% בשנת 91. שנה לאחר מלחמת המפרץ הראשונה, בשנת 1992, היה עליית מחירים של 10%, כאשר הגיעו כבר מאות אלפי עולים חדשים מברית המועצות.
נכון, וואי, זה הטיס את מחירי הנדלן, כי פתאום היה ביקוש מטורף.
נכון, שבה מחירי הנדלן עלו ב-29% בשנת 1993, וגם באותה שנה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל היה, זה לא מלחמה, אבל אנשים התפוצצו פה באוטובוסים. זה היה בשנת 93.
רגע, על מה אתה מדבר? על תקופת הפיגועים?
הסכם אוסלו.
כן. נכון, אבל בסדר, אבל זה לא הייתה מלחמה. הסכם, זה היה אינתיפאדה השנייה, לא? רגע, אינתיפאדה? כן.
נבנו מעל 140 אלף דירות זה, ומחירי הנדלן, תעשו.
נכון, אבל יש תקופה אחרי זה שהם יורדים איפשהו.
נכון. אבל זה לא קשור למלחמה.
לא קשור?
לא.
אז למה זה קשור?
מה הריבית? אתה יודע כמה הייתה הריבית? ריבית בנק ישראל הייתה 15%. עכשיו, אתה לוקח משכנתה לדירה מחזיר 3-4 דירות.
כן, אני זוכר את הסיפורים של אבא שלי, שהוא היה כל הזמן מחזיר את המשכנתה וזה לא יורד.
כן, מה זה לא יורד? זה עולה. אתה חייב יותר?
אתה חייב יותר כשזה צמוד. לא, אם זה לא צמוד, אתה לא חייב יותר.
טוב, מה הבא?
נו, עכשיו לבנון השנייה, לא?
2001, אינתיפאדה שנייה.
אבל זה לא מלחמה.
אני עובר איתך פה על כל המבצעים, ישבתי ועשיתי גוגל על כל מבצע ומבצע.
נו, אז המחירים, בטוח המחירים יורדים, כי גם ההייטק נפגע.
עם פרוץ אינתיפאדה...
זה גם המשבר הדוטקום. וגם אסון התאומים, לא?
אוקיי, אז ככה. בשנת 2000 ירדו מחירי הנדלן ב5%.
הנה, אתה רואה?
חיכית על איזה כל כך הרבה מלחמות כדי שהדבר הזה יקרה. אוקיי? בשנת 2001 ירדו מחירי הנדלן ב3.5%. בשנת 2002 היה בארץ מיתון, אבל עלו המחירים ב5%.
היה מיתון והם עלו.
אבל המחירים ירדו בשנת 2003.
הנה, אתה רואה?
ואז מחירי הנדלן ירדו
ב6%. מ-2003 עד 2006 לדעתי המחירים ירדו.
נכון.
אבל זה לא קשור למלחמה.
דרך אגב, זה, הנתון הזה, זה היה פעם ראשונה בהיסטוריה שהייתה ירידה כל כך גבוהה באותה שנה. 6%.
חדה, ירידה חדה.
זה הירידה הכי חדה שהייתה.
אמרתי לך.
6%.
שזה גם יורד.
אתה קולט? אבל תראה שמחירי הנדלן עולים זה בעשרות אחוזים, שזה יורד, הנה, גם פעם ב, זה 6%. אוקיי? שדרך אגב, בפעם הקודמת שמחירי הנדלן ירדו, ככה זה היה בשנת 1962. אוקיי?
אוקיי.
אבל אחר כך, לא נעים לי להגיד, מחירי הנדלן בשנים הבאות עלו ב-46%.
שזה איזה שנים זה?
בשנים הבאות, כן. רגע, רק שנייה... עד שנת 2006.
עלו, אוקיי.
שנת 2006 הייתה, הנה, מה שאתה כל רגע...
מלחמת לבנון השנייה.
תודה לאל, אתה כבר מדבר
על... לא, אבל דיברת על מלחמות.
אתה מדבר על שנות, משנות ה-80 אתה מזכיר תמיד את המלחמה הזאת.
טוב, שלא ישכחו, נו.
אוקיי. אז במלחמת לבנון השנייה, זה היה בקיץ 2006, מחירי הנדלן ירדו.
אתה רואה? כן. וגם היה טילים על חיפה.
נכון. כאשר האזורים שזה, הם באמת היו באזורי הפיגוע בשנת 2007, ירדו מחירי הנדלן ב-1.6%. כאשר באמת במחוזות חיפה והכל, צנחו מחירי הנדלן ב-10%.
פי.
כן. ומה קרה אחר כך?
זהו, כבר הייתה לבנון השנייה, אז אני לא מזכיר.
זהו. טוב. אז אחר כך מחירי הנדלן עלו והמשיכו לעלות, וזה לא משנה באיזה בקיצור, מבצע היינו.
כל עשור יש לנו אירוע ביטחוני.
את השמות של המבצעים אתה זוכר בעשור האחרון? שובר חומות.
כן. רגע.
צוק איתן.
עופרת יצוקה.
עופרת יצוקה.
צוק איתן.
בדיוק.
שומר מחירי הנדלן. לא, שומר חומות הוא היה בקטן איזה שבוע.
נכון.
לא?
מחירי הנדלן עלו.
טוב, כל המבצעים האלה יחסית שהם לא... אפילו צוק איתן זה נקרא מבצע, לא קראו לזה מלחמה.
בדיוק. זאת אומרת... בקיצור,
יש לנו כל 5-10 שנים אירוע ביטחוני משמעותי, אבל לא כמו עכשיו, בוא נגיד.
נכון. תראה, אין ספק שכמות הנרצחים, הרוגים נרצחים פה במלחמה הזאת, היא פנומנלית לצערנו, ויכול להיות שיהיה לזה השפעה... לא פחות מיום כיפור.
אפילו יותר לדעת.
ואפילו בדיוק, ואפילו יותר.
שמע, אבל... מה שקורה בציבור, אנחנו יותר מתוקשרים עכשיו, זה השוק הוא הרבה יותר עמוק.
כן. אני אגיד לך, גם המלחמה עכשיו, היא מלחמה שאנחנו מרגישים אותה בתור אזרחים. זאת אומרת שה... הנרצחים הם לא חיילים, הם גם חיילים, אבל הנרצחים...
החיילים הם לא מהווים את הרוב.
בדיוק. אוקיי? וזה דווקא אזרחי, וזה די משפיע על האנשים ועל המצב רוח שלהם. ולכן זה כנראה יהיה לזה פגיעה יותר משמעותית. יחד עם זאת, חשוב להגיד, מה שנקרא, אם אנחנו מסתכלים מלמעלה, אז כנראה שאחרי שהדבר הזה, למרות שכרגע קשה לנו לראות את זה, אבל אחרי שהדבר הנורא הזה ייגמר, ונקווה בעזרת השם שבאמת גם נרשום לעצמנו ניצחון מוחץ, לאנשים יהיה הרבה יותר מצב רוח, אנשים יהיו הרבה יותר אופטימיים, ייצאו מהדיכאון שאנחנו שרועים בו כרגע, ואנחנו מן הסתם פודקאסט כלכלי, אז אם נסתכל על האספקט הכלכלי, מחירי הנדלן ישובו ויעלו. אני לא רואה איזה ירידות מחירים מטורפות שיקרו פה, בטח לא באזורי הפריפריה, אם המלחמה הזאת תסתיים בשבועות הקרובים.
טוב, בנימה אופטימית זאת אנחנו... משתתפים בצער כל המשפחות.
כמובן, בטח.
ורוצים לתת פה קצת אופטימיות לאנשים שלא נפגעו ולהעלות להם את המורל. ושנדע ימים יותר טובים ועם ישראל חי.
שנדע ימים טובים אלה ושלא נדע עוד מלחמות. ועם ישראל באמת הוא עם חזק גם אם תפסו אותנו עם המכנס למטה. אני בטוח בסופו של דבר... ורוצה להאמין שאנחנו במדינה חזקה במזרח התיכון, ובאמת בין החזקות בעולם, ושנהיה מלוכדים, ולא כמו שהיינו לפני, ועם ישראל חי.
עם ישראל חי. כן. יאללה, חברים.
יאללה, שום.
נתראה בפרק הבא.
ביי, להתראות.